פרשת תרומה היא פרשה שמאוד קלה ללימוד, מכיוון שכולה עוסקת בנושא אחד, בעשיית המשכן. כמובן שיש זוגות של פרשות, אז תרומה תצווה לזוג אחד, שאחרי זה כי תישא, אחרי זה ויקל פקודש, זה עוד זוג. המחלוקת שבין רש"י לבין הרמב"ן, שעליה כבר דיברנו בשבועיים האחרונים, היא גם ממשיכה כאן. יש מוגדר מאוחר בתורה או לא? בדיוק. זאת אומרת, רש"י אומר שאין מוגדר מאוחר בתורה, והציווי על המשכן היה רק אחרי חטא העגל. אחרי חטא העגל והתשובה והסליחה, במיוחד יום הכיפורים, אז הקדוש ברוך הוא ציווה על בניית המשכן. אמנם זה כתוב לפני חטא העגל בתורה, אבל זה קרה לאחר חטא העגל. והרמב"ן טוען, לא נכון, שהציווי על המשכן היה לפני חטא העגל. האם למי שיש הסבר מלומד מה שורש המחלוקת? אז לפי הרמב"ן, זה ברור שאם זה קרה לפני, אז בניית המשכן היא ממש לא קשורה בכלל בשום אופן לחטא העגל. ולכן זה גם קרה וגם נכתב לפני חטא העגל, כדי שלא תחשוב בטעות שיש קשר, אין שום קשר. מה יסבור רש"י לפי זה? זה לא, הרי ברור שרש"י לא יגיד שלא צריך לעשות מקדש, נכון? איך אנחנו יודעים שאין סיכוי שזה יקרה? כי גם האבות הקדושים, נכון? הם כבר קיבלו נבואה שיבוא יום בהר המוריה, בהר בית השם, יהיה שם בית. נכון? זה יעקב כותב, כן אומר, באבן הזאת, אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. ויצא. כן. למי שאין ליד החומש, יש אפשר לתן לקחת את המחים לחומש. אז לפי דעת רש"י זה ברור שעצם המשכן בוודאי שהוא לא תלוי בחטא העגל, אבל האופן שבו זה קרה כנראה לפי רש"י הוא נגזר מחטא העגל. ככה הרמב"ם במם, ככה הוא אומר שבעצם האופן שבו פועל המשכן, הפרטים של המשכן הם כן באיזשהו התכתבות עם חטא העגל. זאת אומרת, הצורך להגשים את האלוקות בעולם, הצורך שיהיה בית לשכינה, הוא כן קשור באיזשהו מובן לחטא העגל. לא עצם העובדה שיש מקדש, אלא האופן שבו זה קורה. אנחנו נראה את השם את זה בסוף ספר שמות, אנחנו נראה שבעשיית המשכן אפשר כן לראות הבדלים בין מה שהיה פה בציווי לבין מה שקרה בפועל. זה קשור באמת ודאי שלפי הרמב"ן, היישום של המשכן, כשבנו אותו בפועל, זה ודאי שזה היה אחרי חטא העגל. בכל אופן, אלה שתי הדעות. ואנחנו מתחילים בתרומה, יש בהתחלה, נקרא אולי את הרש"י, כמעט הראשון, ויקחו לי תרומה. אומר רש"י, אמרו רבותינו, ג' תרומות אמורות כאן. אחת תרומת בקע לגולגולת, שזה בעצם מחצית השקל, שנעשו ממעדנים, כמו שמפורש באלף פקודי. אז מחצית שקל, כן, בנו בעצם את האדנים של המשכן. ואחת תרומת מזבח, זה גם בקע לגולגולת, שמהם קנו קורבנות ציבור. קורבנות ציבור נקנו ממחצית השקל. ואחת תרומת המשכן, נדבת כל אחד ואחד. זאת יש בעצם שלושה סוגי תרומות. יש תרומה קבועה לכולם בכפייה שקשורה לאדנים, וזו תרומה קבועה שעשו לאף אחד להרבות או להמעיט, ואין מצב שאדם אומר אני לא רוצה לתרום. לא רוצה, קופים אותו. עושים משכון על זה. זה לאדנים. אחת תרומה לכל כלי המשכן, שהיא נדבה. מי שרוצה תורם הכל, מי שלא רוצה לא תורם שום דבר. יכול להיות אדם שיגיד אני רוצה לתרום את כל ארון הברית, עליי. מותר. ועוד תרומה שלישית, שהיא גם קבועה, שממנה קונים קורבנות ציבור. מה השאלה הבאה, כמובן? למה יש הבדלים בין התרומות האלה והתרומות השניות? אם באמת תרומה קבועה זה דבר חשוב, אנחנו קומוניסטים, אז איך זה עד הסוף? ותבנה הכל מתרומה קבועה. אם התרומה של כתבת לב, מכל מיני סיבות, היא יותר טובה וחשובה, אז תעשי הכל משם, כי למה אתה צריך להכריח? נכון? אז מה את אומרת? כן, אבל למה דווקא זה מהגם הראשון ודווקא זה מהגם השני? זאת אומרת, מה היה חסר אם האדנים היו נניח מדבת לב והמזבח היה מתרומה קבועה של כולם? האדנים זה בעצם בסיס שעלה שמו את הקרש, זאת אומרת, הקרש ישב בתוך איזשהו שהוא כמו כוס, זה התחתית של הבניין, יסודות של היום נניח.
וזה היה חובה.
זה היה חובה, חובה קבועה, נחושת. וגם החובה הקבועה הייתה קורבנות ציבור, שזה נעשה מכסף קבוע ואחיד. מה שלא כסף קבוע ואחיד זה כל השאר. היריות, הכלים, כל מה שהיה בתוך המשכן, שהוא לא האדנים, העצים, הכל נעשה מתרומת מדבת לב. ותכל את אדם שיאמר, אני לא רוצה לתרום כלום. מה שאני חייב, אני חייב, שאני לא חייב, תעזבו אותי. היו עוזבים אותו.
זה בסיסי, לא?
חובה.
חובה,
אבל זה לא משהו שקצת יוצר ניכור מסוים? נניח שאת היית יודעת שאת חייבת להגיע פה לשיעור עכשיו. אם לא, יש כיתת יורים על הדגות, צלופים עלייך. והיה אווירה אחרת בשיעור. נניח באיראן לדוגמה, יש שם בחירות פעם בארבע שנים, ויש 100% הצבעה. ומי שלא מצביע הוא כבר לא נספר פשוט יותר, אף פעם, לעולם. כן. אז מה את אומרת? זה לא קצת פוגע באותנטיות של התרומה? כן. זאת אומרת שצריכים גם וגם, שיהיה בסיס קבוע שבו כולם זהים, שאף אחד לא יכול לומר זה שלי, אלא כולם באותה מידה, כולם בחובה, ויש משהו ביניים, משהו על גבי הבסיס הזה, ששם צריכים את החיבור, את ההזדהות הפנימית. דרך אגב, ויש גם את הבא בתור, את הקורבנות. זאת אומרת, המטרה של המשכן גם היא אחידה. זאת אומרת, יוצא שבקו הפתיחה כולם שווים. בקו הגמר בהשראת השכינה כולם שווים. מה שלא שווה זה מה קורה באמצע, בדרך. בדרך יש באמת איזשהו ביטוי אישי לכל אחד. שזה מעניין החלוקה הזאת. נכון? אגב, אתם זוכרות איך היה מחצית השקל? איך זה עבד בדיוק? זה אנחנו נראה בעוד שבועיים כתיסה. שם כתוב שהמניין שולט בעין הרע. נקריא לכם את רשי שם. זה קשור פשוט לתרומה שלנו. אז אומר רשי ככה. נקריא את זה בפנים. הכתיסה את ראש בני ישראל בפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. אומר רשי, כי תיסה כאשר אתה רוצה למנות את האנשים, אז כאשר מונים, אומר רש"י, שהמניין שולט בו עין הרע. כשסופרים אנשים, זה יוצר עין הרע. והדבר בא עליהם, כמו שמצינו בימי דוד. זאת אומרת, כשיש עין הרע, עלול להגיע דבר, ולכן הפתרון זה לא למנות אנשים, אל תמנה אנשים. סליחה על השאלה, מי שיש הסבר מניח את הדעת, מה הסיפור הזה כאילו? לא הבנתי, למה יש בעיה למנות אנשים? מה רע? לספור אנשים.
כמו שאומרים שלא
עושה שלום לחדים. זה אני מבין. השאלה היא למה, מדוע?
מה שסופרים זה מה שאני אוהב.
ואז מה? מה קרה? יש לי שאלה. האם פעם מישהי כאן היה לה קופת חיסכון? כמה פעמים ספרת אותה?
כל יום.
כל יום, בכל עת ובכל שעה, נכון? למה?
לא השתנה.
למה? אז מה העין הרע בזה? או, יפה מאוד. הרי זה שאנחנו מונים את האנשים, מה זה אומר? יש קבוצה, יש כיתה. והכיתה היא ישות אחת. כאשר אני מונה את האנשים שבכיתה, אני סופר כל אחד בפני עצמו. יש שהיה שם בסוף 42, זאת אומרת שאני בעצם הייתי השניים, כי אם אני לא הייתי, היה פה אחד. מניין בעצם יוצר מצב של פוקוס על כל אחד. למה שזה ייצור עין הרע אבל? מה זה עין הרע? בלי פחדים וחרדות. אז עין הרע כידוע לכם, זה בטח לא איזה כוחות שחור שרודפים אחרייך. עין הרע... זה כאשר האדם עומד בפני עצמו. אז ההשגחה עליו היא השגחה שקשורה לאדם עצמו. כמה זכויות יש לו, כמה חובות יש לו, האם זה מגיע לו. כאשר האדם כלול בכלל, הכלל מגן עליו. איפה רואים את זה? בין השאר. איפה? אצל? מה? איפה רואים את זה? שיפה, שאין בו עין הרע. יש עוד סיפור שהוא מספר על האישה השונמית. שהאישה באה אליה וכנכינה לו אירוח והכל, אז הוא אמר לה, אולי את רוצה, אם יש לך דבר אצל המלך או אצל שר הצבא, כי אני קשור אליהם. אומר הזוהר הקדוש, זה היה בראש השנה. הוא אמר לה, אולי את צריכה פרוטקציה של הקדוש ברוך הוא, המלך או שר הצבא. מה היא ענתה לו? לוחות? יפה מאוד. בתוך עמי אנוכי יושבת. מכאן אומר הזוהר הקדוש, בשעת הדין לעולם אל תיפטר, אל תהיה נפרד מהציבור. גם לא לטובה. גם אם אתה חושב שיהיה פרוטקציה, עדיף בלי פרוטקציה בתוך הציבור, מאשר עם פרוטקציה מחוץ לציבור. אז מניין שואלת בו עין הרע, כי זה כל פרט בפני עצמו. כמובן, בוודאי, שהיום שאנחנו אומרים שיש עין הרע, זה לא שזה פתאום נוחת המישהו, הרי אין סיכוי בעולם, אין סיכוי, זה לא הגיוני, שהקדוש ברוך הוא יעניש בן אדם על חטא שהוא לא שלו, שמישהו יטיל בך עין הרע, מה הקשר בכלל? אלא מה? זה קורה כאשר האדם מושך אליו את העין, כשהאדם מוציא את העיניים למישהו, משוויץ. אז זה גורם לעין הרע, כי אתה אומר, תסתכלו עליי, בואו תראו אותי, אני בולט, אני עושה דופן. לכן כתוב, אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין. לכן הבחירות הן חשאיות, זה קשור לצד לזה, יש הברכה תשרה, זה דבר שהוא סמוי מן העין. כן. אז היום, בדיוק, אז לא סופרים אנשים. את צודקת בשאלה, אני כבר שומע את השלב הבא, מה תעשה בחורה קומונרית, נכון?
קומונרית.
הושיע
את עמך.
סניף שבות רחל מונה עמך תלמידים. חניכים. אז זה שאלה. מפקד זה באמת בעיה. יש אפילו דיון. האם אפשר לעשות, כתב פעם עושים, מפקד לאומי. יש דיון, הפוסקים, האם מותר לעשות מפקד לאומי. אז מה עשו כאן? אמרו, תשמע, לא נספור אנשים, נספור מחסיות שקלים, נכון? זה נשמע קצת טריק של דתיים, נכון? כאילו, אתה לא רוצה עין הרע, אז תתרמו כסף. נספור את המטבעות. אי אפשר היה לספור גוגויים? לא, באמת אני אומר, כל אחד ייתן אבן חצץ בתוך חבית, ויספור את האבנים. כאילו, איך הגעת לכסף פתאום?
אבל החצי שקל לעולה
שם. ואז מה?
אז
כשאני נותן כסף למשכן, אז הספירה היא ספירה סביב דבר שהוא כללי. כשאני נותן לעשות את השקל עבור בניין הקודש בישראל, אז אני כבר לא אדם פרטי. זה לא עניין שרק איך לספור טכנית, אלא להפוך את המניין למניין כללי, שאדם כלול בכלל ישראל, אין עין הרע. לכן אם את רוצה לנצל מעין הרע, הדרך הכי טובה זה להיות שותפה בדבר כללי. לא להיות אדם פרטי, לא להיות אדם שהוא נפרד. כי אדם שנפרד, אז זכויות שלו הן זכויות מוגבלות. זה נכון. זה נכון, צריכים מאוד להיזהר מלהשוויץ. כשאדם משוויץ, אז זהו, אז עין הרע היא לא דבר, היא לא שוב איזה כוחות שחור שכאילו רודפים אחרינו. עין הרע זה עונש על אדם שתפס לא נכון את המקום שלו. כשהוא רואה, כשהוא מחזיק מעצמו, זה יוצר עין הרע. השבצה היא בעצם גורמת לעין הרע. לכן צריכים באמת, אם אדם לא רוצה שיהיה לו קטרוגים חלילה, הוא צריך להיות אדם שהציבור צריכים אותו. זאת אומרת, להיות כלול בציבור. אנחנו אומרים, השם ייחוד קודשיו ירחו, ושכינתה, בייחוד השלים, בשם כל ישראל. שכשאדם עושה מצווה, הוא עושה אותה בשם כל ישראל, היא מצווה שלמה. אני רק אזכיר, זה גם קשור להמשך הפרשה, יש ספר שנקרא, נועם אלימלך, והוא השואל שאלה, קשה, הוא שואל איך אפשר לקיים מצוות בכלל. והרי ישנו כלל שאי אפשר להשרות שכינה בכלים פגומים. באתר פגום, הכוונה במקום שהוא לא שלם. וכיוון שהאדם עובר עבירות לצערנו הרע בחיים, איך הוא יכול לקיים מצוות באותו איבר? איך אפשר להתפלל באותו פה שבו אמרתי לשון הרע אתמול? זה הרי אתר פגום. עונה לנועם אלי מלך, הוא אומר, יש בכל אדם, יש רובד שנקרא כל ישראל, יש עולם כזה, הוא אומר שנקרא כל ישראל, שם אין שום פגם. ולכן האדם אומר, לשם ייחוד קודשו ברוך הוא שכינתה, בשם כל ישראל, הכוונה בשם העולם הכל ישראלי שבי. ששם אין שום פגם. כשאדם עושה מצווה בשם הרובד הכללי שבו, אין בו שום פגם. אין שום קטרוק. זה החלק הסגולי שבי, ששם אין שום פגם, שום דבר לא יכול לפגוע בסגולה. אפשר לפגוע בנראות שלה, בהופעה שלה, אי אפשר לפגוע בעצמה. אז זה בעצם תחילת הפרשה שקשורה בלקיחת התרומה. אחרי זה יש איסוף של חומרים, ואחרי זה מגיעים, אנחנו קצת נקצר, ואחרי זה מגיעים לבניית הכלים. אחרי שעושים את החומרים, הציווי הראשון הוא לבנות ארון, נכון? אגב, יש בדבר הזה, הייתה מחלוקת בין משה רבנו לבצלל. אתם זוכרות מה היה ויכוח ביניהם? משה ציווה בתרומה לבנות כלים ואחרי זה משכן. יש בה עכשיו ארון, שולחן, מנורה וכו', ואחרי זה משכן. בצלל בנה משכן ואחרי זה כלים. משה אמר, תגיד לי, מה זה? מה זה, מה זה? משה, תזכר טוב, מה השם ציווה אותך? ואז באמת משה נזכר שהשם אמר לו קודם כל משכן, ואחרי זה כלים. אז אמר לו, אתה בצל אל. אתה ידעת את מה השם אמר לי, אני התבלבלתי, אבל אתה תיקנת. הבנת, זה לא רק את מה שאמרתי לך, אלא את מה שאמרו לי להגיד לך. עכשיו חידה הביתה, ברשותכם. למה משה שינה? בצלאל הבנתי, כי דרך העולם שאדם בונה בית, ואחרי זה מכניס לתוכו כלים. זה כאילו הפשוט. למה משה ציווה קודם את הארון והכלים, ואחרי זה רק את המשכן, זה כדאי לשאול את ההורים בשבת.
אבל כן כתוב על המשכן.
כן, זה רק כותרת. אבל אין בני, אין ציווי על בניית המשכן והאוהל לפני הכלים. דבר שקרה בין ככה. כי הוא הבין. הוא הבין שבטוח השם ציווה אותו על משכן ואז כלים.
לא כתוב
את זה. לא כתוב את זה.
אבל המשכן הוא...
הכלים שאולי כתוב לתת אותו,
המשכן
הוא מריב. לא אני משאולי אותה ביתה, נכון? זה חלק מהנועל. כן. מותר לבחור?
לספור.
לא סופרים אנשים. לא סופרים אנשים. אלא או סופרים דברים אחרים, כמו אומרים פסוק. אבל צריכים אז לזכור שאם זה עמך, אז כמה זה יוצא. כאילו צריכים לעשות, את יודעת, למספר כל מילה באושיה את עמך. א' וזה גם כן ספירה, זאת אותו דבר.
כאילו כל המפקדים של...
זו שאלה טובה, אני לא יודע למה עושים, איך עושים מפקד. צריכים לשאול את, את המזכ"ל.
נראה לי
מאיזו חפש כלים. צריכים לשאול את המזכ"ל, אני באמת לא יודע. לא, לא, לא ספרים.
חולצות.
לספור חולצות? יש שם מקומות שלא בדיוק באים עם חולצת תנועה למפקד. גם לא חולצת תנועה, לא נורא.
כל חולצה.
בסניף, כך וכך, מונה 60 חולצות. אייפי, כי גם זה פירוט מסוים, זה לא כאילו כיתה. תראו, אין איסור לדעת כמה יש, זה בסדר. אני כתוב שאני אך רבי עקיבא, אני אך מתו לו 12,000 זוגות תלמידים. אז ספרו אותם, כאילו. אבל במלאכת הספירה לא סופרים אנשים. אני לא יודע איך לעשות, כאילו. לא יודע, אפשר להגיד, מונה בלי עין הרע. כן. מה? כן, כן, בלי עין הרע. אני באמת לא יודע, אני לא הייתי קומונרית אף פעם. אני באמת לא יודע, לא, לא ספרים, לא ספרים אנשים. גם לא לב ג' מה?
נראה לי
תשאלי זה, את מי תשאלי? מצוין, מצוין, אפשר לשאול את הרב דוקמן. שואל אותו, מה עושים במפקד? איך סופרים חניכים?
לספור אנשים גם א' ב'
גם לא, גם לא. כי א' זה אחד, ב' זה שתיים, לא משנה. חמסה, חמסה לא יעזור. קצת אורז, מלח, סוכריות.
בדרך כמה אנשים יש כאילו, אני אספר את אחד, שתיים, זה
בהקשר למי שהיה. הרי פה בסוף ידעו כמה אנשים יש. אבל מנו אותם דרך השקלים. את השקלים מנו. איך ספרו? אז כתוב שכשעושים מפקד, זה גורם לדבר. זה לא טוב. איך ספרו את זה אז? זה כתיסה. כשעושים מפקד, עושים אותו ככה.
כל,
תמיד ככה. תמיד ככה. ואז באמת סופרים את השקלים.
איך סופרים בכלי?
אם סופרים בננות, אז אין בעיה.
ואם אני צריכה לסבור כמה דבר?
אפשר להגיד כמה אנשים יש?
לא, ראשי, אני אשלק את זה.
כיפות.
כן.
כמו בננות.
רב, נגיד אם מחמיאים לך, זה לא מורגעי,
אבל אני חושב. תלוי במה. אם האדם בעצמו הוא משוויץ בדבר, הוא מבליט את עצמו. אז זה יכול חלילה לגרום העניין, כי אז הוא בעצמו ייצר לעצמו את הבעיה. אבל אם האדם הוא בצניעות, לא יהיה לו העניין.
כאילו שזה על מה שמרגישים?
זה תלוי, זאת אומרת, אין דבר כזה עונש בלי חטא, לא יקרה. לכן אם יש עונש לא עלינו, יש חטא לידו. הבן זוג של עונש הוא החטא. מה החטא? החטא הוא שהאדם מבליט את, את עצמו. אז באמת כדאי, הנה יש לכם עכשיו... עוד משימה חשובה, נראה שכדאי את הרב דרוקמן להטריח אחרי הבחירות. אם אפשר, לא, לא... כן, כן. נשאל אותה, מה עושים? מה עושים? יש עוד שבועיים כטיסה, נכון. נחכה לאז. יפה מאוד. או את המזכ"ל הקודם או הבא. טוב. בבקשה, בבקשה. אז, אז הכלי הראשון שבו עוסקת הפרשה הוא הארון. אומרת התורה, ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו, וציפיתה אותו זהב טהור, הבית מחוץ עץ אפנו וכו', ועשית עליו זר זהב סביב. זאת אומרת, יש בעצם בארון, יש את הארון בעצמו, ויש זר זהב, ויש מעליו את הקרובים, נכון? ואחרי יש עוד חלק בארון. מה עוד חלק? זה בעצם הטבעות. יוצקים לארון ארבע טבעות זהב, יש, זאת אומרת, שתיים בכל צד, ועשית בדה עשה שיטים, וציפיתה אותם זהב, והבאתה את הבדים בטבעות על צלות הארון, לשאת את הארון בהם. ואז פסוק הבא, בטבעות הארון יהיו הבדים ויסורו ממנו. ועל זה אומר הגמרא וגם הרמב"ם פוסק כך להלכה, שיש איסור להסיר את הבדים מהטבעות. עד כדי כך שעשו בסוף כל בד, עשו תפוח. זה כמו כזה כדור. עבה יותר, שאי אפשר יהיה להוציא את הבד מתוך הטבעת. וגם איסור וגם אי אפשר. בעלת הכוונה זה קרש, עץ. ואז, זאת אומרת, אל הארון, בתוך הארון אנחנו, זאת אומרת, צריכים לשים את העדות אשר אתן אליך. זאת אומרת, יש בעצם, שוב, שלושה חלקים בארון. יש את הקרובים למעלה, הכפורת הקרובים, יש את הארון עצמו עם לוחות העדות, ויש את הבדים של הארון.
יש לי פה ציור.
יש פה ציור, יפה, מה, אני אבחר עוד? יפה מאוד, יש פה ציור של הבדים עם כזה כדור בסוף. יפה, יפה. בדיוק כמו שאמרנו, אור קולי מצוין, יפה מאוד, יפה מאוד. כל הכבוד. יש לי שאלה, יש לי שאלה. האם פעם מישהי, ההורים שלה קנו מכונת כביסה?
כן.
קנו מכונת כביסה בבית? אוקיי. והיה שם גם, כשהביאו לכם אותה, אז היה עם איזשהו... מנסה כזה?
קרטון.
עם קרטון? עם קרטון רק, זהו. והניח מקרר? גם.
קרטון.
קרטון גם. והניח, אם היה, היו שמים לך במטבח, היו שמים ארון, עם שני מוטות. משמי, זה טוב להובלות, כאילו. אם תביא דירה, זה ישר, מרימים את זה, ישר לוקחים את זה. מה את היית אומרת? אפשר, אפשר דרך אגב, יש היום בכל מכונת כביסה, יש איזשהו כזה, כאילו רכיב כזה, שכאשר צריכים להוביל את מכונת כביסה, שהיא כבדה מאוד, אז צריכים לנעול את, 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 את התוף. יש איזה מין כזה ברזל, שבדרך כלל מאפסנים אותו עד פסח לפעמים, ואז כאילו כבר זורקים, אבל כאילו בעיקרון, זה איזשהו כאילו רכיב שכשתוביל אותו, אז תרקיד את הדבר הזה, ואז התוף הוא לא, הוא לא רואה, הוא לא כאילו יוצא מהמיסב שלו. איך פה שם דבר כזה שהארון תפוס עם הבדים? עכשיו, כשיש משכן זה עוד הגיוני. נוסעים, חוזרים, מפרקים, מרכיבים, סבבה. בבית המקדש, משך 410 שנים. כאילו, מה הסיפור עם הבדים האלה? זה קטע מוזר, נכון? מה אתה שם בדים? שים את הבדים בצד. הפוך.
זה לא היה מקום קבע שלנו.
של מי?
כי הוא במשכן.
אבל אני אומר, אז איך שהוא משכן, אני עוד איך שהוא מבין גם שם, כמה זמן לוקח להשחיל בדים בתוך הטבעות? אם היה צריכה משהו להובלה, תשימי, נניח לדוגמה, טוב? נניח ש... דוגמה, דוגמה, דוגמה. נניח, יש משהו שהוא כאילו עוזך לסחוב דבר. את לא תשימי את זה עליו כל החיים, כדי שכשאני אסחב אותו, אני אוכל לסחוב את זה בנוח, נכון? נניח, כשאת שמה ספר בספרייה שלך, הוא עם עסקית? קבוע, תמיד? למה לא? היא הרבה יותר נוח ככה. אבל הספרייה, דוח, עסקית, הולכת. תגיד, שמה, זה לא כל כך שימושי ככה. יהיה עסקיות ליד. כשאני ארצה את הספר הזה, קח אותו איתי, אני אשים אותו בתור עסקים, אני אקח אותו איתי. מה הסיפור לשים את הבדים בצד ליד הארון? לא ייקחו אותם הרי, נכון? וכשאתה צריך עכשיו להשחיל את הבדים בתוך הטבעות, אגב, כמו בשולחן, מזבח הקטורת, את כולם יש להם בדים. אז באותו זמן יש שריקה כזאת, נכון? הזקה, ואז הכהנים, הלווים יותר, נכון? הם ירכיבו את הבדים בתוך הטבעות ויסעו את הארון. מה זה אומר שהבדים יש איסור להסיר אותם מעל הארון? בונים להם עוד איזה משהו, איזה מין מנגנון כזה, ביטחון. שגם אם אתה תרצה להסיר אותם, אי אפשר להסיר אותם.
שמסגרו שזה יהיה בתודעה
שיש כאן
משהו
זמני. מה זמני בארון? בית המקדש. מה יותר זמני בארון מאשר השולחן? השולחן הרי הוא בלי בדים, נכון?
כי זה לא המקום, זה הארון. כאילו כשיש משהו בבית, אז זה בבית.
כן. והשולחן, מזבח הקטורת, המנורה.
אז כנראה ארון זה הסמל של
מה? מה? מה שמה?
שאין לו מקום? באמת, כל המלחמות, כל הדברים כאילו...
לא, היו כנראה שני ארונות. יש ארון שמתנצא איתם, יש ארון שהוא קבוע שם ושם. למה? מה כואב? נגיד, הפוך, תסיר את הבדים. תוציא אותם. שים אותם בצד, בלי היסטריה. כשיהיה צורך להרים את הארון, נדע להשחיל את הבדים בטבעות. הם לא עכשיו צריכו פה לאיבוד או משהו. הם הרי בתוך קודש הקודשים, נכון? זה לא פתאום ייעלם במחסן. מה בדיוק, מה, זה בדיוק השאלה. מה מהותי בזה?
אולי שאנחנו צריכים לקחת איתנו את הארון. כאילו גם אם הוא נשאר, זה אותו ארון שנושא את נוסף?
זה אותו ארון שנושא את נוסף.
כאילו שגם כשאתם הולכים בידיו, אז הוא מנים אותנו כאילו.
שזה הקדוש ברוך הוא ולא הוא. לא
אהרון,
כאילו.
שמה איתו?
זה שזה נושא את נוסף.
כן.
זה בעצם הרי הבדים. זה לא שזה אהרון, הוא יציב, וכאילו אתה עובד אהרון. זה, הקודש ברוך הוא זה שמעלה אותו.
אז למה אתם בדים? אז תעלה אותו.
כי זה...
גם השתדלות שלנו.
אוריין אומר משהו אחר, נכון? שזה שיש בדים שהם קבועים שם, זה כאילו, כאילו, כביכול, תמיד על יד אהרון יש אנשים, כאילו. שהם כאילו כביכול נושאים אותו, כי יש את הבת שאמור עשה אותו. זאת אומרת, אני אמשיך אותך רגע. יש בעצם בארון שלושה חלקים. יש אחד נקרא כפורת. יש שם קרובים. אגב, משם שורה השכינה בישראל.
למה צריך קרובים?
זה איזשהו סוג של תיאור של הקשר שבין השם לישראל. לכן הם גם זזים, כי פעם אחת יש של אחי, פעם אחת לבית. זה, כן, זה... כמו, אבל לא. זאת אומרת, זה בעצם כאילו איזה מין תיאור של השראת השכינה בישראל, שיש איזשהו זיווג בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אגב, היו שם שלושה סוגים של כאילו, אופציות. היה אופציה אחת שהם פניהם משל אחיו, זה כשעם ישראל עושים רצון השם. יש אופציה שנייה שפניהם לבית, כוונה מקביל, כשהם לא עושים רצון השם. ויש אופציה ג' שהקרובים מעורים זה בזה. מחובקים אחד עם השני, לגמרי. מתי זה הכרה?
בחורבן.
גם בחורבן וגם מתי עוד? ברגלים. ברגלים היו פותחים, זאת אומרת, עם ישראל היה בעזרת ישראל, ואז היו בעצם פותחים את שערי המקדש, ופותחים בפנים את הפרוכת של קודש הקודשים, ואז העם היה רואה מבחוץ את הקרובים, את הארון. היו רואים שהקרובים מעורים זה בזה, כדי להודיע את חיבתם של ישראל לפני המקום. אז זה היה איזה מין כאילו, כמו איזה מד מתח כזה, מד חום. כמה הקדוש ברוך הוא שמח בנו. אז זה האזור שבו שורה שכינה, מעל. באמצע יש תורה, לוחות הברית, נכון? ולמטה יש בדים, שהם בעצם כמו שאמרה כאן אוריאן, זה בעצם ביטוי למי שנושא את הארון, לשאת את הארון בהם. זאת אומרת, יש בעצם כאילו שלושה חלקים בארון. יש את החלק למטה, שזה עם ישראל, לוקח אותו, יש את התורה, ויש את השכינה. מה זה אומר על התורה? שהיא מתווכת, נכון. זה לא רק מה השם אמר לי, כאילו מה שהשם אמר לי זה בקרובים למעלה, שם הוא אומר לי. התורה זה משהו משותף, זה שטח כאילו כפול כזה, עם ריבונות כפולה. גם הנושאים הם קשורים אליו, וגם הכפות קשורה אליו, משהו שהוא כאילו שני. והבדים זה עם ישראל. מה שזה אומר באופן מעשי, שנכון שהארון נושא את נושאיו, אבל צריכים שנושאיו יהיו שם, כאילו, כדי שהוא יישא אותם. זאת אומרת, כשאנחנו, כאילו, הרי זה הלב של המשכן, הלב זה ארון הברית, בתוך קודש הקודשים. יש שם שלושה תפקידים, כאילו. יש תפקיד אחד לארון כבסיס לשכינה, יש תפקיד אחד לארון כתשתית לנושאים של הארון, ותפקיד אחד לארון שהוא תפקיד תורני. זאת אומרת שאם אין בדים לארון, הוא פסול, הוא לא תקין. כאילו, אם אין נושאים את הארון, זאת אומרת, צריכים שזה יהיה משהו שהוא מבטא את זה שתמיד נושאים אותו. נכון שלא צריכים להרים את הארון, ברור שלא. וכשפעם מישהו תמך את הארון שלא ייפול, אז הוא מת מזה. אתם זוכרים, נכון? עוזה, נכון. אבל צריכים שיהיה שם בדים כדי לומר, התורה לא תהיה בעולם בלי שיש אנשים שהם נושאים אותה. לא יהיה תורה. כוונה, כדי שיהיה ארון בתוך בית המקדש, צריכים בדין. בשונה מהשולחן, לדוגמה ששם, זה רק בשביל ההובלה. פה זה לא להובלה, זה האופי של הארון בעצמו, לכן אסור להסיר אותו גם כשהוא נייח. זאת אומרת, זה לא בא כדי לשמש פרקטית פתרון, כאילו. הפתרון היה הרבה יותר קל, אם הוא לא היה קשור לטבעות כל הזמן. אלא זה בא לומר, כאילו, יש בבדים האלה משהו מהותי. אין קיום לתורה ללא נושאי התורה. לכן באמת האלה שהם נושאים את התורה הם חלק מהסיפור. אתם זוכרות שיש גם בעם ישראל יש הסכמים בין יששכר לבין זבולון. יששכר הם לומדי תורה, זבולון הם אומרים להחזיק אותה. זה נקרא עץ חיים היא למחזיקים בה. התורה היא מחזיקה את מי שהוא מחזיק בה.
רק זבולון?
אז יש גם בהקשר הזה יש לזבולון חלק בתורה. אמנם הוא לא באמת לומד בפועל, אבל הוא מחזיק את התורה. לכן, זה ממש חלק מהארון. חלק מהתורה היא גם היה שהם מחזיקי תורה. עוד לא רק מי שעוסק ממש בתורה ישיר, אלא גם מי שמחזיק בתורה. אז באופן עמוק הארון בעצם מבטא את היכולת לחבר בין השכינה לבין עם ישראל, היא עוברת דרך התורה, דרך הארון. דרך הלוחות. מה שעוד דבר מעניין זה שכתוב ועשו ארון. ואור החיים הקדוש שואל, מה זה ועשו ארון? הרי זה לא עשו, זה בצלאל עשה. למה בשאר כתוב ועשית, ועשית שולחן, ועשית כפורת, כל זה, רק בארון כתוב ועשו ארון. למה? נו, בכבוד. אי אפשר לעשות, ליצור, להשרות את השכינה בישראל אם לא בלשון רבים, לא יעזור כלום. אתה יכול להיות מוצלח מאוד. לא תשרה שכינה על יחיד, על פרט, לעולם.
מה זה לא שכינה? זה בסיסי כזה, אבל...
שכינה זה גילוי השם בעולם. הקדוש ברוך הוא נמצא, מתגלה, אבל לא. זאת אומרת, היכולת להתגלות היא קשורה בדרגות. יש מקומות ששם יש יותר אפשרות להכיל את הגילוי האלוקי. הקדוש ברוך הוא נמצא אינסוף, נמצא בכל מקום. ולא כל הארץ כבודו. אבל היכולת להכיל את המקום, היא קשורה בכמה המקום הזה הוא כלי. אז יש מקומות שאפשר להכיל יותר, כמו בית המקדש, ירושלים, ארץ ישראל. יש מקומות שאפשר להכיל פחות, כוונה לגלות פחות. השכינה שורה שם, אבל היא לא מגולה. אז גילוי השכינה, הכוונה, זה גילוי האלוקות בתוך המציאות המעשית. בכל אופן, זה בעצם ה... ועשו. נקרא אולי מה ש... רק מה ששנייה, יש אור החיים הקדוש נפלא, שאומר, הכל כתוב, ועשית ועשית ועשית, ורק פה כתוב ועשו, אולי שרמז, תקשיב איתו, אור החיים הקדוש, אולי שרמז שאין גופה של תורה יכול להתקיים, אלא בכללות כל ישראל. ואין מציאות בעולם יכול לעשות כל העיקרי התורה. הכוונה, אין אף אחד שיכול לעשות את כל התורה כולה. וזה לך האות. מה בעצם הסימן? שאף יהודי לא יכול לעשות את כל התורה כולה. אם הוא כהן, הרי זה אינו מקיים נתינת התנות הכהונה, פדיון בכור וכו'. זאת אומרת, אם הוא כהן, יש הרבה מאוד מצוות שהוא לא מקיים אותן. לא מעשרות, ולא תרומה, ולא פדיון פטר חמור, פדיון הבן, הוא לא עושה. ואם הוא ישראל, אז הוא לא יכול לקיים את הקרבת הקורבנות, דיניהם וכו'. וכן לוי, ובכלל הישראל קיימו הכללות עיקרי התורה. לזה אמר ועשו לשון רבים. זאת אומרת, בקיצור, זה שיש בארון לשון רבים, זה בעצם מה שאי אפשר לקיים את התורה אם לא בתוך כל ישראל. יותר מזה, הוא אומר את זה בסוף ספר שמות, שהרי יש לכל אדם, יש רמח איברים ושסה גידים. זה כנגד רמח עשה, שסה לא תעשה. הוא שואל שם, סליחה. זה אומר שיש לכל אדם המון איברים שהם בעצם מנוונים. מדוע? מכיוון שאין יהודי שמקיים את הרג מצוות. זאת אומרת, שוב, אם הוא כהן, לוי, ישראל, איש, אישה, גר, לא גר, קיצור, אין אף אחד שיכול לקיים את הרג מצוות. במקרה, אם יש נניח קורבנות והכל, אפשר לקיים 300 מצוות, 400 מצוות. אז יש 200 איברים וגידים אצל כל אחד מאיתנו שהם בעצם מנוונים לגמרי. מכאן למדנו מחברת הכללות, קורא לזה. הכוונה שכאשר הכהן מקיים את חובותיו, הוא מחיה גם אצלי את האיברים והגידים שקשורים לכהונה. כאשר אני מקיים מצוות, אני מקיים גם אצלו את האיברים והגידים שקשורים לישראל. וכן לגבי לוי, וכן לגבי איש ואישה. זאת אומרת, כדי שתהיה השראת שכינה, צריכים לבוא בשם כל ישראל. לכן זה ועשו ארון, ולא ועשית ארון. בעיה גדולה, בעיה גדולה. כתוב לגבי, אנחנו עכשיו בדיוק 45 יום קודם החג. כן, קודם פסח. שם כתוב שהרשע הועיל והוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אדם שאומר לכם ולא לא, זה כפירה בעיקר. לכן חלק מהזיקה והקשר להשם קשור בעצם להאם אני באמת מבין וחש שאני חלק מהכלל. זה אומר גם להצטער בצרת הכלל ולשמח בשמחת הכלל. שכאשר עם ישראל בצרה, לא יכול להיות שאני, זאת אומרת, אומר, לי אישית שמח, לי אישית אין בעיה. לא יכול להיות דבר כזה. אז זה הארון.
זה חלק מהקשר להשם?
כן, הקשר להשם עובר דרך התקללות. לכן אני רוצה לומר, מה שכבר אמרנו כמה פעמים, יש איזה מנהג משונה ומוזר, בפורים. בכלל, ואם כבר אנחנו כן עוסקים בזה, כדאי שכשאת שומעת מנהג מוזר וחדש, תשאלי ישר באינסטינקט מה המקור. אל תאמין לכל מיני דברים שעוברים בשמועות. זה הרבה קורה אצל בנות. יש כל מיני המצאות למיניהם, וזה הופך להיות משהו כאילו דאורייתא. אני אתן רק דוגמה. לפני כמה שנים נשאלתי בערב תשעה באב שאלה, בהלכה. מישהי שקיבלה על עצמה ללכת 40 יום לכותל ולהגיד שיר השירים כדי להתחתן, והיום ה-40 של החל בתשעה באב, היא לא שמה לב לזה. עכשיו, בתשעה באב לא אומרים שיר השירים. עכשיו, היא אמרה, היא הייתה ממש בפחד מאוד גדול, כי אמרו לה שאם היא לא תגמור את ה-40 יום, אז היא לא תתחתן. כי אם הוא 40 יום, אז בתוך שנה מתחתנים. אם לא גמרו את ה-40 יום, אז לא מתחתנים בכלל. וואי, אז היא בעצם שאלה, היא שאלה, האם זה דוחה, האם אפשר להגיד שיר השירים, כדי לגמור את ה-40 יום, כי זה כמו דבר העבד. אז שאלתי אותה, אם אפשר לדעת, אני פשוט לא, אני לא רוצה ל... אפשר לדעת מה המקור ל-40 יום שיר השירים בכותל. אז היא ענתה מה שענתה. ולכם אני אומר, אל תלכו שבי אחרי כל מיני דברים כאלה. עשו טובה. תמים תהיה עם השם אלוקיך, בלי שטויות. אבל בלי קשר לזה, יש עניין לשאול מה המקור. באינסטינקט ישר מיד, 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 מה המקור? ככה ישר. ספר סיפור קצר על הבן שלנו. הבן שלנו הוא חכם. והיה לו בישיבה, קחתי איתו בחדר שלהם, זה היה הקומותיים האמיתות, והיה מעלה מישהו שממש מאוד מאמין בכל מיני דברים חשובים וגם פחות חשובים. בין השאר היה אסור בשום אופן שיהיה בחדר נעל הפוכה. וזה היה סיבה למסיבה, כל פעם שהוא היה רוצה להצבן אותו, אופס, הופך תנעל, יורד מהקומותיים. אז כשאת שומעת דברים כאלה, תעשי טובה, תשאלי מה המקור.
אין מקור לנעל.
נו? אוקיי, יפה. יש מקורות לזה?
לא, לא ידעתי אם לזה, אבל לכל מיני
מנהגים. אז אני מאוד
אשמח. לא האלה של עין הרע.
לא עין הרע.
מנהגים,
נגיד... אמיתיים.
כן.
כן, זה מצוין.
זה
מעולה. תביא את סבא שלך, מה אני?
לא, לא,
אני
לא
אומר, אם פיתחנו את מנהגי מרוקו, 90% מהמנהגי האלה כבר גם עברנו. אז בקיצור. אני אומר את כל זה בתור הקדמה. ההקדמה היא... שיש מנהג חדש בפורים, שהמנהג הוא אומר שכיוון שיש בפורים עת רצון מאוד גדולה בחצות לילה, לכן זה הזמן להתבודד. התבודדות בחצות זה משהו נפלא, אפשר להשיג הישגים כבירים. רק יש פרט שולי אחד קטן. אנחנו נראה אותו שם תכף בחברות מגילה, אם ירצה השם ועוד מישהו תישאר רואה רע. נראה... אז בוודאי שחצות לילה זה זמן מאוד חשוב. לכן כל השנה אנחנו עושים, הלוואי שהיינו עושים כל השנה, אמורים לעשות תיקון חצות. כי יש בחצות לילה, יש איכות של חסד. זה באמת איזשהו תמצית של עת רצון. אבל רק, יש רק בעיה אחת. הבעיה האחת היא שבפורים לא, אין שום סיכוי להתבודד. כי המזימה של המן הייתה שישנו עם מפוזר ומפורד. והתיקון שלנו היה לך לעשות כל היהודים. לכן לא יקרה, לא יקרה מצב כזה. לכן אם יש איזשהו מנהג שהוא לא מבורר, אז תנסי לבד את המקור שלו. אני חותם לך שאין מקור לדבר הזה. להתבודדות בפורים. אין מקור לזה, חותם לכם.
יש משהו מיוחד בחצי לילה
בפורים? איך, מה?
יש משהו מיוחד בחצי לילה בפורים?
יש משהו מיוחד, יש משהו מיוחד. יש משהו מיוחד בכל יום בחצות לילה, זה תמצית של היום. אני אומר, כל יום בחצות לילה יש משהו מיוחד.
מה זה חצות לילה? 12?
לא, זה 11:40 היום פחות או יותר. אז אנחנו כאן בפורים, תמיד, תמיד, תמיד בפורים, אנחנו מתקללים. אנחנו עושים, אם כבר בחצות, אנחנו עושים התקללות בחצות. בטח לא התבודדות. זה בדיוק הפוך מהאופי של פורים. לגמרי. אני אשמח לשמוע אם יש מקור לדבר הזה. אבל מקור זה לא אומר אתר אינטרנט, או הרצאה של מישהי או מישהו. מקור זה אומר בראשונים. אני אשמח לשמוע אם יש מקור באמת לדבר הזה. אז בכל אופן, כל זה רק לומר שהארון הוא בלשון רבים. כן, בכבוד.
אבל בכלל להתבודד את הזמן, כדי לא להתבודד במגמת התקללות?
בכללי, תמיד התקללות. התבודדות זה כדי שאני אהיה חלק, אני איבר בריא בכלל ישראל. זאת אומרת, יש עניין טקטי, שכדי שהכלל יהיה חזק, צריכים פרטים חזקים. ולכן זה מאוד חשוב שאדם יבנה גם את האישיות שלו ואת העצמיות שלו, אבל בשם כל ישראל. זאת אומרת, היעד הוא תמיד, זאת אומרת, אני איבר בכלל. אבל, תודה רבה. והדרך להגיע להיות כזה, ולהיות איבר טוב, אני צריך גם לשים לב לפרטיות שלי. אבל תמיד זה הולך כלל ופרט וכלל. זאת אומרת, החזון, כלל. הדרך פרט, והמטרה היא כלל. איפה ראינו את זה לפני חצי שעה?
בא?
נו, באמת. במה, במה? שרנו, ברוך השם. ברור. יש הקלטה? זה היה חבר. אמרנו שהבסיס הוא כללי. הבסיס זה קריאת כיוון. אמרנו זה כמו חזון. כמו.
אז כלל, פרט, כלל, חזון דרך מטרה.
כן. יפה מאוד. בדיוק ככה. בדיוק ככה. יפה מאוד. וגם בפלייר זה כתוב, כן?
כן.
איפה זה כתוב בפלייר?
בשיעור הראשון.
אה, כן? בשיעור הראשון ככה. על זה?
כן.
יפה מאוד. הנה, ברוך שכיוונתי. יפה. מצוין. אז אנחנו בעצם סיימנו את העניין של הארון. אחר כך יש את כל שאר הכלים. רק נאמר דבר אחד חשוב, שהמנורה היא עשויה זהב טהור. אתם זוכרות, נכון? אתם זוכרות איך היא הייתה עשויה המנורה? מקשה אחת, זה נכון. שבעה קנים, נכון? כפתורים, פרחים, כל זה. היה עוד משהו בתוך המנורה?
יש מדרגות,
נכון? יש לי שאלה. זה קצת מוזר הדבר הזה.
עונה, כתוב את המקור פה בשם...
בשם?
ברסלב.
אני רוצה לראות את המקור, בבקשה.
שלום.
הכל טוב ויפה. מקור הכוונה?
שם נוהגים לישון, לקרוא את המגילה, לישון ולקום בחצות לילה, להיות ערים, לעשות ההתבודדות הכי ארוכה של השלום.
מה אני ומה חיי? אז אני...
זה יום מיוחד.
עם זה אני מסכים לגמרי, 100%. 100%. בכל אופן, אז אני שואל שאלה. האם מישהי פעם ההורים שלה עשו בבית שיפוצים?
כן.
עשו שיפוצים? וגם בנו איזה... נניח מדף נרות שבת, בנו? אם זה המדף, צריכים להגיע אליו עם סולם קטן. זה היה עובר אצלם? נניח, בא הנגר, בונה את המדף בגובה 2 מטר, אומרת לו, מה זה 2? מה זה הגובה הזה? אל תדאגי, נביא לך מדף. הוא שם לך סולם ליד, הוא אומר, אין בעיה עם הסולם. מה אתה היית אומרת לו? מה הסיפור הזה, נכון? הוא נניח, ארון שצריכים להגיע אליו עם קביים, אני לא יודע איך בדיוק אחרי זה. זה דבר מוזר, נכון? צריכים להגיע, הרי מה הסיפור? זה לא שהשם צריך את האור הזה, נכון? הרי זה היה אור שהוא... למה צריכים את כל האופרציה הזאת? לא, הפוך, הכהן עולה להטיב את הנרות. למה הוא עולה? שמה עם היד?
לא
כל
כך כבד. כי כאילו שאולי הלכים שזה...
כן, נכון, בדיוק. אחרי שהוא עולה... אז היד מגיעה, אבל תעשי את זה פשוט, הרבה יותר פשוט. תנמיכי את המנורה, לא צריכים, לא את המעלות ולא את הסיפורים האלה, פשוט תורידי פרופיל, מה קרה? חצי מטר פחות, והכהן יהיה נורמלי, בגובה העיניים. אני חושב, נראה לי שבכל בית היום, המדף נרות שבת, הוא נמצא בגובה הכתף של הפחות, או במטה קצת אפילו, נכון? למה שיהיה... נגיש, נורמלי. מה זה המעלות האלה של המנורה? מצוין. אז כנראה שהמעלות האלה הם לא בשביל משהו טכני. אלא הם באים בעצם כדי להגיד לך, כדי להטיף את הנרות, אתה צריך להעלות. המעשה הזה יוצר איזה מין, זאת אומרת, תנועה בנפש, שאומרת, כדי שאני אצליח להליק את הנרות, אני צריך לטפס. זה אמירה. לכן גם בית המקדש, היום יש האופנה ממש ככה נפוצה, שאם בונים בית, אז בונים אותו בקומה אחת, בלי מדרגות, נכון? דוח, בלי מדרגות. אבל עובדה שבית המקדש בנו מדרגות. נכון, שיר המעלות היה על זה, על המעלות של הר הבית, של המקדש. בשביל מה? אותה סיבה בדיוק. כי כדי להגיע לאווירה נכון, אתה צריך לטפס. ואתה אמור כל מדרגה לעשות כאילו עוד איזה, עוד הליכה, עוד עלייה. אז גם בתוך המקדש, אומנם נניח הארון, המזבח, אין בו מעלות. במנורה יש מעלות. כי כדי להגיע לאור של המנורה, שהוא בעצם החוכמה של המקדש, זאת אומרת הסמל של החוכמה, אנחנו צריכים לטפס. אז זה עוד נקודה שקשורה למנורה, והמשך הפרשה, אנחנו בזה נעצור להיום, יש יריעות על גבי המשכן, יש פעמיים יריעות, יש שלוש פעמים, יש כמה דנים, ובבים, עמודים, וכו' וכו' וכו'. ובסיום הפרשה עוסק בבניין של החצר של המשכן, ובזה הפרשה בעצם מסתיימת. עד לכאן פרשת תרומה.